ההפטרה שלנו השבת פרשת וישב, שנזכר בעניין מכירת יוסף, שבעוונותינו הרבים עד היום אנחנו משלמים עבור העוון הזה של מכירת יוסף. והאמת היא שאלת השאלה, אם יוסף אחד מחרוהו, מה אנחנו פשענו? מראה אומרת במסכת סנהדרין שקושי השעבוד זה בעוון העגל. לאורך הגלות, שהגלות התארכה, עוון מכירת יוסף. וכולם שואלים, אז אחד של יוסף מכרו אותו אז. עבר מזה כבר 3,000 ובערך 600 שנה. אז מה, לפני 3,600 שנה נמכר יוסף לעבד, אז אנחנו היום צריכים לשלם עבור זה? הסוד הוא לא שזה אנחנו משלמים על העוון שלהם, אנחנו משלמים על העוון שלנו כשזה נזכר. כלומר, כשאנחנו בינינו, בינינו פרגנות, שנאת אחים וקטטות ומריבות, ואדם לא מוכן לוותר לשני, וכל היום אדם רק רע, כל היום להילחם אדם בחברו, אותה דרך, אותה שיטה, אותה הנהגה שהייתה אז, שאחים קדושים 12 כולם שבטי העדות בישראל, והשטן נכנס ביניהם. שהפסוק אומר, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם, וישראל אהב את יוסף מכל עליו, וישנאו אותו, ולא יכלו לדבר לשלום. ואחרי זה, הנה בעל החלומות על הזה, לכו ונמכרנו לישמעאלים. אחד אומר, הוא נשליחהו הבורה. והם התייעצים עליו, שמעון ולוי רצו להרוג אותו. מיד, ואמרו לי של אחיו, לכו ונהרגהו. פסקו דינו, פסק דין מוות. סנהדרין, הושיבו סנהדרין, ופסקו דינו, פסק דין מוות. ראובן הציל אותו מידם, התנגד, הטיל וטו, ואמר נשים אותו בבור בשביל להציל אותו. יהודה, כאן הייתה הטעות של יהודה, מחילה מכבודו, וכאן הוא נכשל, ואנחנו משלמים עבור זה, עד היום ביוקר גדול. יהודה אמר, בואו נמכור אותו לישמעאלים. אם אני אומר להם, בואו נחזיר אותו לאבא, מה אומרת? אמרו לו, היינו נושאים אותו על כתפינו, מוליכים אותו לאבא. ואחרי זה הם צטערו, ויהודה שילם יקר מאוד, גם מבחינה אישית. שני בניו מתו, ואשתו מתה. מה שקורה בפרשה מיד אחרי זה. ויחד הדברים האלה, והילד יהודה מת אחד. הבא תליה. בספר חסידים כתוב, בשביל שיהודה עיכב את יוסף מלישא אישה, ומלהביא שני בנים, מנשה ואפרים, שהיה יוסף אז בן 17, ויוסף עד שהתחתן היה בן 30, מתו שתי בניו ומתה אשתו. מכאן ילמד על המוסר, שלא יהיה גורם לאיזה זוג שלא התחתנו, או לעכב זוג מלהתחתן, עוד חודש, עוד שבוע, עוד יום, יום קודם. תראה כמה הוא שילם ביוקר. כאן יש הרבה טועים, יש לו איזה אישה טובה, הולך לאיזה בבא, לאיזה אבא. שואל אותו, מהשמות, שמות. אם היה כתוב שמות, למה שחן ארוך לא אמר שאתה נוסע, תחתן עם אישה, תלך לבבא, תשאל אותו מה השם שלה, והוא יגיד לך לפי השם. לא כתוב שחן ארוך. אם זה היה אמת, אז הרב חידה היה כותב את זה. למה רבנו הארי לא כתב שצריך לבדוק שמות? למה בן איש חי לא כתב שצריך לבדוק שמות? למה אבותינו אף פעם אחד מהם לא הלך לשאול שמות? למה אבא שלי ואבא שלך כשהתחתנו לא הלכו לבדוק בשמות? מה קרה הדור הזה? נהיה דור יותר חכם מכולם? דור הכי מסכן ואומדן. שיש הרבה רמאים שמתחזים כצדיקים, ואנשים שומעים בקולם. תראה מה קרה פה. זאת ועוד, לפעמים קורה שלא עלינו יש ערב במשפחה, איזה דודה אמא שלה מתה. לא, אנחנו לא נוהגים לעשות חתונה, 12 חודש, פתאום להיות צדיקים. מה עם שבת? אתם שומרים שבת? בקשרות אתם שומרים? בכל מצוות התורה אתם שומרים? זה לא כתוב בתורה. אשר עשה אתה התרתי, אשר התרת עשיתי. להפך, מה שיגרום שהתן תתן יום קודם מצווה יותר. אז החזור לענייננו, כאן האסון היה שמחרו את יוסף, ונקרא את ההפטרה רגע ברשותכם. ההפטרה כך מתחילה: כה אמר אדוני על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון ועבור נעליים, השואפים על אף הארץ ולא שדלים לדרך ערבים יתו, ואיש ואביר וכוי הנערה למען חלל שם קודשי, ועל בגדים חבולים יתו אצל כל מזבח, ויהיה אנו שמשתו את אלוהיהם, ואנוכי השמעתי את האמורים מפניהם אשר כגובה ארזים גובהו וחסון הוקה אלונים, ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת. ואנוכי העליתי אתכם מארץ מצרים והולך אתכם במדבר 40 שנה לרשת ארץ האמורי וכו'. בסוף מה הוא אומר? מי יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, תהיה רעה בעיר ואדוני לא עשה. הנה תראו את ההפטרה, דבר על האירועים של השבוע. אם תהיה רעה בעיר והשם לא עשה, כי לא יעשה אדוני אלוהים דבר כי אם גלה סודו אל עבודה ומריעים, אבל יש שעק מי לא יראה, אדוני אלוהים דיבר מי לא ינבא. זה סוף ההפטרה. זה לעמוס פרק ב'. עכשיו נשאלת השאלה, אמר השלו שעה פשעי ישראל ועל ארבעה לא השיבן, אמרת שלוש, אז זה גם ארבע. מה אם עשה שלוש עוונות, אתה אומר כבר תרשם אותו כפושע, אז מה ברביעים שמה צריך להגיד גם ארבעה? וכן כתוב בפסוק, הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. אז פעמיים או שלוש? למה כתוב פעמיים שלוש? זו השאלה שנשאלה אצל רבותינו. הגמרא נמצא כאן ביחיד, כאן ברבים. יחיד שעושה עבירה, אז הקדוש ברוך הוא מיד אחרי שלוש עבירות מעניש אותו. עבירה ראשונה הקדוש ברוך הוא מעוטף לו, עבירה שנייה מקבל איתות, עבירה שלישית זה כבר עונש, מתחיל עונש. אבל ציבור יש להם זכות לא מיד בעבירה השלישית, אלא עבירה השלישית אזהרה, בעבירה הרביעית שלשמו כבר מקבלים מכה. למה? עונש שיוודע על הכל, אז זה יהיה בגלוי. גם ככה עם האדם, והזוהר אומר, התחלה מביא לו עונשים נסתרים, והעונש רק בכסף. אחר כך יותר רציני, מכה יותר גדולה, הפרנסה נוגעה לו, לא מקבל במינן מישהו מבנה בתוך עולם, לא חוזר בתשובה, יותר קרוב אליו אשתו, לא חוזר בתשובה, מביא עליו איזה חולי, לא חוזר בתשובה, בסוף חולי בולט לעין עד שלוקח אותו מהעולם של משמו. ואדם זה כל זה איתותים, כל דבר אדם זה מיד לחזור בתשובה. מה עושה דבר ראשון? הולך להזה, מעליף את השם שלו בתעודת הזהות. מה עשה הפקיד של משרד הפנים? אתה רק משגע אותו. כל שלושה חודשים אתה עומד שם בתור, מספר 308, 390, מחליף שם. מה זה שקורה? שנה את המעשים שלך, תתחיל להיות יותר טוב. ולא הכל בבת אחת, תתחיל, תתחיל להראות שאתה בסדר. תתחיל לבוא לבית הכנסת, תתחיל להניח תפילין יום יום, תתחיל לשמור שבת, תתחיל ללכת לשיעורי תורה, תתחיל לשמור בבית, לטפל מניבול ולמעשים רעים, מקללות, מנעצות, מגידופים, מזינת חינם. וחסר מה לתקן, רק השם, נשאל את השם שלו. כל הזמן מאשימים את השם. לא השם שלך השם, אלך השם הכי מכוער שבעולם. מה לא אומר? יש שמותיהם מכוערים ומעשיהם נעים. יש שמותיהם נעים ומעשיהם מכוערים. ויש שמותיהם ומעשיהם נעים. ויש שמותיהם ומעשיהם מכוערים. זאת אומרת, זה לא קורלות, אבל לפי השם. שרבן, אני אשר מכיר איזה אחת הייתה לנו בשכונה, קראו לה שמחה, הייתה 98 שנים, כל החיים שלה הייתה בוכה. פעם לא הייתה שמחה. ואחת היו קוראים לה עליזה, כל הזמן הייתה מקודנת. אז מה זה אומר זה? זה לא משנה, מה זה קשור? היה אחד קראו לו נתן, כל היום היה לוקח. אף פעם לא נתן. אז מה? קוראים לו, שם, קוראים לו. זה לא קשור. זה קשור, זה עם זה. שנה את המעשים שלך. נתן, לשון עבר, פעם נתן. אז אמר, כה אמר השם על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא שיבנו. מה פירוש לא שיבנו? זה דוקדק הפסוק. שלושה כבר הקדוש ברוך הוא מתחיל להעניש, בארבעה לא השיבנו, אני כבר מפסיק לעורר אותו. אם הוא ירצה הוא יתעורר, הוא יציל את עצמו, אבל עד שלושה אני מחכה לו. אני משתדל שהוא ידע יהיה בסדר, כמו שמה מטרים בבן אדם פעם או שתיים, שלוש, פעם הרבה כבר אתה פטור מלעצרות, אז כבר תעזור אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני מתחיל את העונש, אבל אני לא שולל ממנו את הזכות לעזור בתשובה. תראו כמה הקדוש ברוך הוא רחום וחנון, וזה דוקדק הפסוק. כה אמר השם על שלושה בשעי ישראל אני מחכה, לא מגיב, אני לא מגיב, אבל על ארבעה אני מתחיל להגיב, אבל עדיין אני מרחם, עדיין אני לא מונע ממנו לחזור בתשובה. זה פירוש השיבנו, לא השיבנו. ומה הכניס פה את ישראל? כי האמת לא ישראל פה היה בעסק. אני לא נשכח שהנביא עמוס היה בזמן שהיו כבר שתי ממלכות, הייתה ממלכת יהודה, ממלכת ישראל. בארונות הרבים היה פילוג בעם ישראל, כמו שנראה בפרשת ויגש בהפטרה שמה, ציבה אותו לקחת שתי מקלות, מקל אחד לכתוב עליו יהודה בית ישראל חבריו, מקל שני ישראל ובית ישראל ובית ישראל חבריו, וקרב אותם אחד אל אחד, היו לאחדים בידיך. ולא יחצו עוד שתי ממלכות. בזמן הנביאים, בארונות הרבים היה פילוג בעם ישראל. עשרת השבטים, שעד היום אנחנו לא יודעים איפה הם, נעלמו. ומעטדים בחזור, מי יודע כמה עשרות מיליונים של יהודים הם, ואולי מאות מיליונים שאנחנו היום לא מזהים מי הם. משיח יבוא יגלה אותם, שנאמר באו עובדים בארץ אשור. מי אלה עובדים? אלה עשרת השבטים והנידחים בארץ מצרים, זה כל מיני יהודים שנמצאים בהודו, בקוסטה ריקה, בשנחאי, באורוגוואי, כל מיני מקומות נידחים. אלה עתידים להתגלות. אז עכשיו היה קבוצה אחת, הייתה יהודה, מדינת יהודה, זה אזור חברון וגוש עציון ועד באר שבע למעשה, זה הייתה מדינת יהודה, וכולל ירושלים, זה הייתה מדינת יהודה, ולמעשה גם שבט בנימין היה איתם, וזה כולל מסתרע עד אזור בית שמש, אזור, אחר כך מאזור גוש דן וצפונה, ולמעשה כל אזור השפלה עד אשדוד, כל האזור הזה, זה היה מדינת ישראל נקראת. זה היה אפרים בסבסטיה, שם בשומרון, זו הייתה העיר הבירה שלהם, ורובם היו, אסור להגיד רובם, וחלקם הגדול עובדי עבודה זרה. ובסוף צועק, אפרים, מה נעוד לעצבים? איזה עצבים? עצביהם כסף לזרם, עבודה זרה נקראת עצבים, והיא עצבנית, ועצבנת זה תלו שעובדים איתה. עצביהם כסף לזרם, עשה ידי אדם. אז אפרים עלי עוד העצבים, אפרים עלי עובדים, עבודה זרה, זו הייתה הבעיה שלהם. זה מה שקרה שם. עכשיו, מה אתה מטיל את האשמה על ישראל? כה אמר השם על שלושה פשעי ישראל, שלושה פשעי יהודה. מי אמר למכור אותם לישמעאלים? אני למדנו כבר, יהודה אמר. תחת הפרשה ותראה. תרצו לבותינו שישראל מרדו ומרחו בדוד, ברגע שמרדו ומרחו בדוד, הם אמרו, אין לנו חלק בבית ישי ולא נחלה בבית דוד. אתם עובדים אחו בדוד? עכשיו אתם תיקחו גם את העוונות של יהודה. אז ישראל קיבלו, גם שאר השבטים קיבלו אחריות גם ליתר העבירות. הכל. כאמרת אמר השם שלושה פשעי ישראל. מה? על מכרם בכסף צדיק. 20 כסף קיבלו עבורו, 20 מטבעות, על, לכן היום 20 שקל זה הולך הכי הרבה, זה לכפר על מחירת יוסף. וזה הטעם, עוד מעט יש לנו מחצית השקל בראש חודש אדר, מחצית השקל, כמה השקל? 20 גרה השקל, מחצית השקל, 10 גרה, זה מחצית השקל על מחירת יוסף. וזה היה הסכום שדחו, אחד הטעמים זה הסיבה. אז מכרם בכסף צדיק, ואביון בעבור נעליים. הגמרא אומרת שהם שני עבירות היה פה. האחד שהם לקחו את הכסף וקנו לכל אחד זוג נעליים. קנו בזה נעליים. אחרי זה עבור שחרים, אותו כסף שהם מכרו את יוסף, קנו נעליים וחגיגו, שחטו את שעיר עזים, גדי עזים, למה שחטו? עשו סעודת הבראה, כמו אבל, שאם מת לא מת לו עליכם, אחרי הלוויה, עושים סעודת הבראה, הם אמרו, בואו נעשה סעודת הבראה על יוסף, שכבר איננו, די. חשוב שהם גמרו ממנו. לא יודעים מה מצפה עוד להם. ואז ישבו לאכול, וקנו להם נעליים. זה פירוש אחד. פירוש שני, בשניהם אמת, פירוש שני, מה הם עשו? יוסף, הם אמרו לאנשים שהוא עבד, עכשיו הוא נראה, לא נראה עבד, בחור כזה יפה תואר, לא היה כמו ביופי, בכל העולם, היית מחפש בכל העולם יפה, כמו יוסף, אין. למה הוא היה דומה לאביו, כי בין זיכונים הוא לא, שני פירושים כתוב אבותינו, אחד בר חכים אולי, כך אמר אונקלוס, ראשי פירש בשם הגמרא, זיכונים, זיו איכונים, הדמות של האבא, היה יוסף. ויעקב היה יפה תואר, הוא היה דומה לאדם הראשון, לא היה בעולם יפה כמו האדם הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא בעצמו. ויעקב, הדמות שלו, כמו שלמדנו בשיעורים הקודמים, שהוא היה העתקה של האדם הראשון. עכשיו יוסף דומה לאבא שלו, זה יפה. והאימא שלו הייתה יפה, החל יפה תואר, יפה פרעי. לכן קרא יוסף יתום, היה נקרא, אמר הרב חידה, ראשי תיבות יתום, יפה תואר, יפה מראה. ראשי תיבות יתום. אז היה יוסף הצדיק. אז תראה כמה יפה היה. עכשיו היה לבוש כתול נתפסים, כדי למכור אותו לעבד, הם לא יכולים למכור עבד עם כתול נתפסים, ואין מה זה, זה עבד עם כתול נתפסים? אין דבר כזה. אז קודם כל הפשיטו אותו לפני נתפסים. אחר כך השאירו אותו ערום. ואת הנעליים לקחו, למה לקחו לו את הנעליים? כי בזמנה המעבד הולך בלי נעליים. אין רשות לעבד לנעול נעליים. היה שדוד זכויות. זכויות אדם לא היה פעם. אז העבד הולך בלי נעליים. אז הם לקחו לו את הנעליים. אז בא הנביא ומתלונן, המכרם בכסף צדיק, ואביון בעבור נעליים, ששפשטתם לו את הנעליים, מה עשיתם אותו העבד, זכות צועק, זה הבן שלי. ככה עשיתם ליוסף, תשלמו על זה. הוא נורא והיום זה. זה עבון נורא והיום. אנחנו היום צריכים לשלם עבור זה. ולמה? אוקיי, אנחנו ממשיכים באותה מטבע. משתמשים באותה מטבע. זה הרי שנאת חינם, יש פילוג. אדם, נכון שצריך להוכיח לפעמים איזה אדם שאותו עובר עבירה, אבל בלב עשו לשנוא אותו. לאהוב אותו ולרחם עליו כאדם חולה. כמו שאותו אדם חולה בבית חולים, לא עלינו, חולה באיזו מחלה קשה. אתה שונא אותו בגלל שהוא חולה, מה הוא שונא? אתה מתפלל עליו, אתה עוזר לו. גם כן, אתה רואה אדם שהוא רחוק ממצוות. ואפילו אדם שהוא בתוך המצוות, הוא חושב שהוא שומר מצוות, הוא לא שומר מצוות. אתה חייב להוכיח אותו, אבל באהבה. באהבה. אמר פעם המגיד מקרות, כלוואי והייתי אוהב את הצדיקים כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשעים. על אותו רשע שמכניס את הקדוש ברוך הוא, הוא נותן לחיים. הוא מעריך ימיו, נותן לו עושר, נותן לו נכסים וכבוד. אז כזו שכו, ערך אפיים, רב חסד, באמת, הוא צריך חסד אלפים, הוא צריך עבון בפשע, חטאה ונקה. כמה הוא רחום? אנחנו צריכים להתנהג במידותיו של השם יתברך. צד אחד, אסור לנו להתחבר עם רשעים, ואסור לנו להחניף להם, אסור להגיד לרשע אתה צדיק, אסור. זה מחניף לרשע, סופו נופל בידו. ומצד שני, צריך להתקרב, לקרב אותו, לא להתקרב אליו, לקרב אותו. לדבר על יבו. ולהראות לו פנים, ולרחם עליו, לבקש עליו רחמים שישו בתשובה. כמו מעשה הגמרא אומרת אבי מאיר, היו לו בשכונתו רשעים שהיו מצערים אותו, סקני עובר, הם זושרים עליו אבנים, מקללים אותו, בזים אותו, אבי מאיר, גדול חכמי ישראל. לא יכול לספור. היה בא הביתה אשתו, ברוגליה צדקת, הייתה אותו מתפלל. מה אתה מתפלל? בקש עליהם שימותו. אומר, הרבה שימותו אל הרשעים. אבל מה אתה עושה? מה לא כתוב בפסוק? איתנו חטאים מן הארץ. אמרו מכתיב, איתנו חוטאים? חטאים כתיב. אמרו, אז מה פירושו בפסוק? תסביר לי. הייתה חכמה. אמרה לו, פנה להם שישובו בתשובה, והעוונות יעזבו אותם, וצררה יעזב אותם, אז הם יהיו צדיקים. זה איתנו חטאים. מיד פנה להם שישובו בתשובה, ושבו בתשובה. איך אומרת את מרן? כאן אתה לומד, כמה צריך זהירות בדברים האלה. ולחם על כל היהודים שמחלדים שבת, שאוכלים לא קשה, וקרב אותם. מעשה בגמרא רבי זירא. רבי זירא גם היו בשכונתו אנשים בריונים, כך קרה לגמרא. הנהו בריוני דאבו בשכונתו רבי זירא. אנשים רשעים היו בשכונה של רבי זירא גרים. והוא היה מקרב אותם, הוא מתפלל עליהם שישוב בתשובה. הגמרא אומר, ביום שנפטר, שעת ההלוויה, הם היו נוחים, למה הוא אהב אותם. מיד עמדו בשעה שקברו אותו, אמרו, עד עכשיו, אהבה קטינה, הליך שקה, לאהבה מצלה עלן. עד עכשיו הוא היה בחיים, וקוראים לו קטינה, הוא היה קטן. וזירה, משום זהב, היה נמוך. אז החכם הצדיק הזה, שהיה לו חריכה בשוקיים, שמעשה שהיה, היה מגן עלינו. עכשיו מי הגן עלינו? אומרת הגמרא, וחזרו בתשובה. אז הוא חיכה להם, הוא מת והם עוד לא חזרו בתשובה. אחרי שנפטר בשעת הקבורה, הם שרו בתשובה. כל זה הגמרא לימדה אותנו, ששאדם יהיה לו סבלנות ואריכות אפיים כלפי אנשים. גם אם חס ושלום, פעמים יש בן במשפחה, שולה לשמיים, ויצא מהתורה. אז מצד אחד יש בעיה איך להחזיק אחד כזה בתוך הבית, שאר הילדים מתקלקלים ממנו. מכניס שם כל מיני דברים, במים שבת. צד שני, האבא צריך להיות חכם, לשמור איתו על קשר, לדאוג לו לאיזה מקום שהוא יהיה שם, שלא יקלקל את שאר הילדים. מצד שני, אסור להרחיק אותו, אסור לנדות אותו. צריך לשמור איתו תמיד, להשאיר לו דלת פתוחה. גם האבא, גם האמא, כי אי פעם יחזור בתשובה. אין, לא ידח ממנו נידח. אז נחזור לענייננו. הנעליים, עוד טעם כתוב בנעליים, טעם שלישי. אז טעם אחד אמרנו שהפשיטו אותו לנעליים, פעם שני שהם קנו בכסף נעליים. טעם שלישי, הגמרא אומרת, בזמנם היו קונים במנעל, כמו שכתוב ברות. וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה. שלף איש נעלו ונתן לרעהו. יש דין של קניין חליפין. קניין חליפין, למשל, אתה יש לך אדמות כעת, נגיד, באוסטרליה. כל היערות של אוסטרליה שלך, זה יהיה מחר בבוקר, בוא נשיח, תן לך אותם. אז יהיה שלך. אתה רוצה למכור אותם כאן למישהו, איך זה מוכר? נשתר, אני רוצה לשלם משהו על החשבון. איך עובר האדמות אליך? הקונה נותן לך איזה חפץ, מי שלא. אתה לוקח את החפץ, וזה נקרא קניין חליפין או קניין סודר. ואוטומטית עוברים האדמות אליך. כמו שעושים בחופה, בחופה תראה עליו בשעת הכתובה, שהוא כותב את הכתובה, קורא אותה, מגיע לסוף הכתובה, וקננה מיד לחתן הנזכר. הכתובה כולה לטובת האישה, ומחייבת את הגבר, מחייבת אותו בפרנסה, בדיור, ברפואה לאישה, בכל העניינים, ההוצאות שהאישה צריכה, הוא צריך לחסות. כמובן בגדר הסביר והמצוי, לא מעבר לזה. עכשיו, איך הוא יכול להתחייב? איך יש תוקף להתחייבות? מוציא הרב מטפחת מכיסו, או כל חפץ אחר, שהוא שווה משהו, שווה איזה אגורות או כמה שקלים, נותן את זה לחתן, והחתן מרים את זה טפח, קונה את זה. ואז אומר, כתוב בכתובה, קנה לה מיד החתן נזכר, על זה שהחתן קנה את המטפחת, התחייב, מכאן ולהבא, כל זמן נישואה עם האישה הזאת, את כל ההתחייבויות שכתובות בכתובה. לכן צריך לומר, הרי אני מתחייב בפני העדים על כל הכתוב בכתובה הזאת. בזמנם היו נוהגים לשלוף את הנעל, ככתוב פסוק, שלף איש נעלו וידו נתן לרעהו. כמובן נעל נקייה, לא היה נעל שיוצאים איתה לרחוב, ויש נעל שיוצאים איתה בתוך הבית. וזה כמו חפץ שמוציא. לכן אמר, זה הקניין שמכרו את יוסף הצדיק מכירת יוסף. זה האסון הגדול שלנו. במדרש כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם מחרטל את אחיכם לעבד, חייכם, כל שנה אתם קוראים עבדים היינו לפרעו במצרים. אתם מחרטם את יוסף לעבד, אז אנחנו ירדנו למצרים ונהיינו שם עבדים. והאמת שכם היום אנחנו עבדים. פעם עבדים של מיסטר צ'רצ'יל, פעם היינו של אני יודע מי, היום של W, כל פעם עבדים של מישהו אחר. אבל אנחנו אומרים בנוסח שמה, השתה אחה בשנה הבאה ועד לזה, השתה אחה עבדה. אפילו שאנחנו בארץ ישראל, יש לך תעודת זהות ישראלית, שאתה קרד, בטח. הנה, הרוצחים של גנדי, עליו השלום, השם יקום דמו. מקבלים, המשפחות שלהם, מקבלים ביטוח לאומי. מיליונים בשנה. איפה שמעת דבר כזה? זה מדינה משוגעת. זה עבודות. זה נקרא בן חורין, זה מדינה ריבונית. מדינה שמפרנסת את מרצחי בניה. אז זה השתה אחר זה. בשנה הבאה והרה לישראל בני חורין. אנחנו מקווים שהשנה בפסח כבר נגיד, נגיד נוסח אחר, יהיה נוסח חדש. אז זה, אז אומר, למה זה? מכרנו את יוסף לעבד. אז כל שנה אתם קוראים עבדים היינו לפרעה ממצרים. זה שם בהגמרה. ההוא היה יעקב אבינו. לרד למצרים של שלאות של ברזל. אז נגזר. נגזר כי קרי הזרחה בארץ להם. אבל לחמו עליו השמיים והוריד אותו על מרכבות עם עגלות יפות שיוסף נהיה מלך. אז למה היה צריך בכלל? לא נשאר, למה צריך יעקב בכלל לבין את שלאות של ברזל? מה הוא חטא בפשע? אלא אל תרצו כך. יעקב אמרנו שהוא אדם הראשון, הוא דמותו של אדם הראשון, ואדם הראשון חטא וגרם מוות בעולם, נעשה עבודה זרה וגרם גילוי עריות, או שהוא חטא חסר שלו בזה, אבל הוא גרם שיהיה עבודה זרה כאילו עריות שקודמים, באו אבות וחיפרו ובא יעקב אבינו וסבל את כל הסבל לכפר על חטאו של אדם הראשון. פוקד עוון אבות עד בנים. וזה אומרת הגמרא, כמו שהגמרא אומרת, רק אתכם ידעתי. הגמרא מסכת עבודה זרה אומרת ככה, מה זה רק אתכם ידעתי מכל העמים? עכשיו הקדוש ברוך הוא לתת לישראל, ישראל תורה, לפני זה הלך אצל כל אומות העולם, הלך אצל אדום, אמר להם אתם רוצים לקחת התורה, אמרו לו כן, מה כתוב בה? לפני שאמרו כן, שאלו מה כתוב. דילג הקדוש ברוך הוא התחיל מלא תרצח, אמרו לא, הם לא יכולים, אחר וכך תחיה. הלך אצל בני ישמעאל, אמר להם אתם רוצים לקבל את התורה, אמרו לו מה כתוב בה? אמר לא תנאף, אמר איך יכול להיות? אבל כל אחד מהנסיכים שם יש לו איזה 352 נשים לפעות, זה רשומות בתעודה ויש הרבה לא רשומות, אז איך הם יכולים בלי לא תנאף? אמרו לא יכולים. הלך אצל פרן, אמר להם, נו, מה אתם אומרים? אמרו, מה כתוב בתורה? אמר להם, לא תגנוב. לא, לא יכולים בלי לגנוב. אז הם כולם פושעים. הלך אצל ישראל, אמרו לו, נעשה ונשמע, אחר כך כפה עליהם הר כגיגית. למה כפה? על תורה שבעל פה. שכאומרת הגמרא, למה? כי הקדוש ברוך הוא בכלל הלך מההתחלה עליהם. איך הלך אצל הגויים לתת להם את התורה? אמרה הגמרא שזה יכול להיות היה בוודאי שהגויים לא יקחו את התורה, לא יקבלו אותה, ולא רק שלא יקבלו אותה. וזה לא בשבילם בכלל, הם לא ראויים לקיים אותה. אז למה הלך להציע להם אותה? בכדי שלא יהיה להם פתחון פה לעתיד לבוא. עתיד לבוא כשם הוא משיח צדקנו. איזה עושר, איזה עושר, איזה שמחה, איזה שפע וחיים יהיה, משהו, משהו. כמה שפע יהיה בישראל, יהיו בראש כל הגויים וכולם, והיו מלכים אומנייך ושרותיהם מניקותייך. יבואו אומות העולם ויגידו, מה פתאום אתה נותן ככה לישראל, למה אתה עושה אפליות? יגיד להם, ישראל שקיבלו תורה ושמרו עליה. יגידו לו, אז למה לנו לא נתת תורה? אמר, הנה, נתתי לכם תורה ולא קיימתם, ולא עוד. נתתי לכם שבע מצוות בני נוח, מה אתם מקיימים בשבע מצוות? בוא נראה, בוא נבדוק. הם חייבים כל גוי היום בעולם, כל גוי. אין גוי שפטור מזה, חייב להיזהר מעבודה זרה, גילוי עריות, הכוונה אישה ללא נישואים אסור לו, אחר כך שפיכות דמים, אחר כך יש דף של גזל, אם הוא גוזל הוא חייב מוות, אחרי זה יש דינים, כוונה למנות שופטים שיפסקו לפי החוק באמת, ולא יעשו דין אחד לזה ודין אחד לזה, אלא דין שווה לכל, אחר כך יש איסור עבר מן החי, כלומר לא לאכול מבהמה אלא אחרי ששחטו אותה, ולא לאכול ממנה בעודה מפרקסת או כשהיא לא על ידי באמצעות שחיטה. ושבע, לאו לברכת השם, אסור לקלל כלפי מעלה. והם עוברים על כל השנה, אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, הנה על מה אתם מדברים? אתם כל השנה אתם עוברים, אז אתם רוצים תורה? אז למה הציע להם? כדי לא לתת פתחון פה לאומות העולם. זה אומר את הגמרא. בישראל נתן רמח מצוות עשה ושעשה לא תעשה. למה זה דומה? פעם הלך רופא אחד לבית של איזה חולה והיה איתו עוזר סטאג'ר, רוצה ללמד אותו את המקצוע של הרפואה. הולך יחד. נכנס מבית לבית. נכנס לביתו של ראובן, הולכם היה חולה, ראה אותו מצב לא טוב, מיד הרופא התחיל לטפל בו, בדק אותו, מיד רשם לו רשימה, 300 דברים אסור לאכול. אסור לאכול מטוגן, אסור לאכול סרוף, אסור לאכול זה תוכל רק ירקות חיים, מעודים, תאכל גזר, תאכל, אני יודע מה, עגבניות, רק חצי עגבנייה ליום ויותר, זה ככה, זה אסור, זה אסור, עכשיו לא, דיאטה, תעשה 30 יום ואתה בריא. והזהיר אותו מכל מיני מאכלים רעים שהם יכולים לגרום לו חס ושלום מחלות. והחולה בסדר, מדבר איתו, הכל זה, הודה על הרופא, נתן לו יד, ושילם לו עבור התרופות, והלך. נכנס אחר כך אמר, בוא נלך לבית של שמעון, שהוא חולה שם, הלך לביתו של שמעון, נכנס שם להליכים, קודח בחום, יש לו דלקת ריאות, כליות, להליכים, מחלת לב, סרטן, על זה, תושבי עזה, דרך פלח, וגם כן אם נשאר קצת ללוב ולבגדד, יהיה גם שם, אין בעיה. אז נתן להם, ולהם אולי זיני יבוא, ייקח קצת, ייתן להם שם, שזהו בא לפה, לקחת להם קצת מחלות, ונתן, וכל המחלות שבעולם, בקיצור איזה 30-40 מחלות. יד הרופא, עשינו איזה תרופה, אמר לו רופא מה אוכלים? הוא אומר תאכל בשר, בשר מעושן, דג מלוח, מה אתה רוצה? הכל יאכל, שאוכל הכל, שיהיה לו כמו שאומרים זקנרות. טוב, שעשינו רשימה ארוכה של מאכלים, זה הסטאג'ר השתגע, הוא יוצא לחוצה, הוא אומר לרופא סליחה אני לא הבנתי, אני לומד אצלך, אני תלמיד שלך, אני צריך לדעת. הוא היה מתפקד, היה לו רק מחלה אחת, ראה איזה 300 דברים אתה לא אסור. זה אמרת לו הכל, אמר לו שמה זה מקרה אבוד, המסכן הזה כמה נשאר לחיות, חודש, חודשיים, שיהנה מהחיים עכשיו, לא רוצה לאכול שיוכל, אוכל שוקולד עם מרק עוף, אוכל גלידה עם שניצל ביחד, שאוכל הכל, מה שבא לו, כל רגע מה שבא לו, אוכל הכל ביחד, מה אני צריך לאסור עליו? אומר אותו הדבר ישראל ואומות העולם, אנחנו כולנו חולים, חולים מחטא אדם הראשון, יש בנו זורמה של העבון הזה. אבל ישראל, הם קצת יש להם מידות, קצת לא טוב. חס ושלום שישראל לא בסדר. הם טובים. אז יש פה ושם אדם עושה עבון. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ושם לנו רשימה. שעשה לא תעשה 365 לא תעשה. אסור לעשות ככה, אסור לאכול זה, אסור לאכול זה. לא תוכלו כל נבלה, לא תוכלו טרפה. צריך לאכול שחוט, צריך לאכול בשר חלק. צריך להיזהר, זה ככה, צריך לאכול עם מעושה, לא לאכול תבל, דבר שיש בו תבל שביעי, ובסוף יש הכל איסורים, איסורים, ואתה צריך להיזהר מה אתה אוכל, אז אתה שמור. אבל הגויים, כתוב פסוק, אני לא ממציא משלי, בשר חמורים לפנם, זה מה צוסים, זה מתן. שבו להם, פה עם החמור, עם הדומה לחמור, תאמין לי, החמור היום יותר דומה. שרואים, כל העולם אומר את זה. אלה חייתו ארץ, החייתו ארץ כבר נהיו יותר טובים בהם, הם לא רוצחים כמו שאלה רוצחים ושותים דם של ישראל, שם מסוים. אז אם כן אתה רואה, אם כן אתה רואה שבאמת זה ההבדל בין היהודים לבין אומות העולם, זה הסיבה שהקדוש ברוך הוא אסר עלינו מאכלות אסורות, לכן אמר רק אתכם ידעתי, לכן הזהיר אותם. כאן בגדים חבולים יתו אצל כל מזבח ויין אנושים, מה זה יין אנושים? יין, יין נסך, יש אמור יש יין אנושים הכוונה נזיר, אסור לו לשתות יין. בית אלוהי ואנוכי השמדתי את האמורי מפניהם אשר כגובה הארזים גובהו חסן הוק האדונים ואשפיק ביום ממעג שרשה מתחת. מפירוש מה אומרת? כל אומה שאתה רוצה להפיל אותה מפיל קודם את השר שלה בשמיים עד מפיל את האומה פה למטה, שנאמר, והשמיד פריון ממעל שרשם איתה. הפסוק אומר, ביום הוא יפקוד אדוני על צבא המרום במרום, ועל מלכי האדמה על האדמה. אז ככה זה עובד. ואומר להם, אתה שקול את הנזרים, יין מעליבים, ציפיתם למורות אינה ואוי, נאמר כי מעיף תחתיכם, פשוט העיקר גרם לעלה חמיר. ואמיץ לי בו בגיבורים, ארום ינוס בו, ביום ארום ובדוי. רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן את כל עליכם את כל עבודותיכם. וכאן שאלה הדברה, אמר רבי יוחנן, מה אין תקנה לישראל? היה בוחר שהיה מגיע לפסוק הזה רבי יוחנן. היה אומר, רק אתכם ידעתי, בגלל שאותנו יודע, אז הוא פוקד עלינו את העוונות, ומה עם אומות העולם? אומות העולם הם חולים אנושים כבר, אלא הם תקווה, הם גמרו כבר את הקריירה. אז אותן להם הקדוש ברוך הוא כאלה תשלוט, אותן להם לאכול ולשתות, לסבור, לעשות כל מה שהם רוצים, שתעבד אותם. אבל ישראל, כיוון שאנחנו בניו ועבדיו, ואנחנו עבדים שלו, והם שירו משל במדרש, וילד שבא יום אחד בית אביב בערב בוכה, חזר מהתלמוד תורה בוכה, אמר אבא, לא צריך ללכת לתלמוד תורה, מה יש, מה קרה? אומר היום המורה, הרביץ לי. מה קרה? אז סיפר לו מה עשית, אמר לו, אני דיברתי אחרי נטילת ידיים, דיברתי בין הנטילה לברכה, והמורה יקר אותי. אמר, לא מכירה לך, מגיע לך שאתה דיברת, אתה אסור לדבר. אז הוא, אתה לא שמעת, הלכה אותך מכה קטנה, מה קרה? אז מה אתה מוכה? זה בצדק היה. אומר לו, אבא, אני מתלונן, חבר שלי שם בכיתה, יושב על הספסל שלי, דבר כל הזמן, גם בשיעור, באמצע עמידה דיבר, באמצע הקדושה, ואנחנו לא אומרים לו כלום. התחיל אבא לשמוח ולרקוד, אומר, עכשיו אני מבסוט, ואני מוציא קוניאק וויסקי, מסטרחיים, אני מחלק ממתקים, ואני רק קורא לך סביבות, שלוש קומות, מנגן, ומוציא זיקוקים דינור. לכבוד חנוכה, זה תקבל. מה אבא, מה קרה? אמר, זה סימן שאתה ילד טוב. אמר, ילד טוב מרביצים? מה לא כן. עכשיו שאני רואה שיש שני תלמידים בכיתה, אבל שני משים על אותו ספסל. הילד ההוא עושה הכל, הרב לא עושה לו כלום. למה? הוא יודע, אין לו תקנה. הוא בא לו הלכה מבית עזור. הוא ילד שכבר הרב ניסה את כל השיטות והדרכים והתייאש ממנו. אז לפחות זה שהוא יושב פה בכיתה ולא יוצא החוצה ושודד ורוצח ועושה כל מיני דברים, זה טוב, זה גם זו לטובה. אז מתנחם בו בזה. איך הגמרא אומרת? שהכהן היה מתפלל את המקדש ביום כיפור, שלא יצטרכו עמך בישראל פרנסה זה לזה ולא לעם אחר. רק הוא שלעם אחר, לפעמים חס לשלום, בשביל ישראל, חלילה, בשביל עבוד, עולה השטן ומקטרד ואומר, תראה ככה עשו היהודים. אז המלאך מיכאל אין לו מה לענות, אומר, אני שוכל לא תענה, אז אומר, אדונו של עולם, מה אתה רוצה מהיהודים? בוא אני אקח אותך להוליבוד, תראה מה עושים הגויים, יותר קרוע. בוא אני אקח אותך לעזה, תראה מה הם עושים שם. בוא תלך לשנחאי, להונג קונג, מה שקורה שם, לס וגס, לא עליכם, שמעתי שזה עיר, קוראים לה איזה שם, של סיטרה אחרה. לס וגס, מה הם עושים שם כל היום? זה אנחנו יותר טובים. אומר, זאת, שומע את השטן? לך לשם, עזור אותם בשקט. אבל זה לא שיטה, למה? אני מתהדר בנרצות, שנרצות שלי יותר טובות משל אחר. אני לא רוצה שאתה תהיה דומה למישהו אחר, יעשו השפעות עם איזה אומה אחרת. אתה צריך להיות נקי וצח שאין עליך רבב. זה שלא יצטרכו עליך זה לזה ולא לעם אחר. היום אומר האיש הזה, תראה את האיש הזה, הוא בית הכנסת היום לא בא להתפלל מנחה. אומר, פחות להתפלל שחרית, פחות ערבית הוא להתפלל. השכן שלו גם שחרית מנחה וערבית לא להתפלל. זה לזה. משווה אותו עם מישהו אחר. לא רוצה להשוות, אני רוצה להיות שלם. אז כאן אמר האבא, אם יש שני תלמידים ולך, בגלל שדיברת פעם אחת הוא יקר אותך, סימן שאתה ילד טוב, אז הוא דואג לך. אז הוא רוצה וכי מה, הוא שונא אותך המורג? לא, הוא רוצה שתהיה ילד טוב, הוא התפקיד שלו להנר אותך, להקנות לך חינוך נכון, אז הוא שומר עליך. אבל הילד ההוא לא עליכם, איזה משפחה בא, איזה שכונה הוא גר, מי החברים שלו, איזה עבר ואיזה עתיד יש לו, לא עליכם. אז יותר קרוע מהשני, אתה לא יודע מה לבכות אצלו, על העבר שלו או על העתיד שלו. אז לכן המורה התייאש ממנו. וזה גם כן אצל ישראל, שאנחנו מקבלים מכות אז אנחנו שמחים, כמו שאמר דוד בתהילים, שבתך ומשענתך הן מה ינחמוני. שבתך, מה זה שבתך? בתת שבט, מקל. שאני לא מכה אותנו במקלות. אבל מצד שני יש לנו משענת, זו התורה, זו בית הכנסת, הכותל המערבי, קומות הקדושים שיש לנו, הצדיקים שיש לנו בדור, ואלה שמקביצים לנו תורה, אז הם מנחמים אותנו. שבכם שעתיך הם מנחמים, זה הם מקבלים עליהם מכות, סימן שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו. אם חס ושלום היה עוזב אותנו, אז היינו נחים על מי מנוחות ומדרדרים, חס וחלילה, והיינו עושים מה שבא בדעתנו. זה מה שתכם ושמתך אלי לחמוד. לכן עכשיו ישראל הם רגועים. אומר אחרי זה, הילכו שניים יחדיו, בלתי הם נועדו. מה הביאה דוד פה משל? זה מילים מאוד סתומות. כמו שחסוק הזה. הילכו שניים יחדיו, בלתי הם נועדו. אומר גם רבן יוסף חיים, שניים יחדיו, אין בעולם שני קצוות, שני דברים הפוכים זה מזה, כמו האדם עצמו. איך יכול להיות? מטרה, אדם מורכב מגוף, שהגוף זה בהמי בצורה הכי קיצונית שיכולה להיות. הוא מתאבד לאוכל, לשחייה, לעבירות, לכל הדברים הכי גבוהים. ממש בהמה. לעומת זאת הנפש היא מתאווה לאור השם יתברך, והיא כל הזמן רוצה לעלות, והקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה וקולה אותה בתוך הגוף, ממש בכלא, ואומר לה, את תשמרי על הגוף הזה ותחנכי אותו לתורה. עכשיו הלכו שניים יחדיו, איך הולכים יחד? איך זה מסתדר הגוף עם הנשמה ביחד? ביתי נועד וביתי שהקדוש ברוך הוא שם אותם כאן. למה זה ככה? האמת, כדי שהנשמה תלמד מהגוף והגוף תלמד מהנשמה. תראה בענייני הגוף, בן אדם רגיל לאכול ארוחת בוקר, אם חסרה לו ארוחת בוקר או התעכבה בעשר דקות, שומו שמיים. ואם חלילה לא היה החלב או הקפה חם, או לא נשאר אותו קפה שהוא רגוע, או איזה סוג קפה מסוים, אין אותו, וואי, הלך עליו היום. מלחמת גוג ומגוג. צריך להזעיק כבר את כל יחידה מהאחד. ואתה לא יודע מה לעשות. ותגיד לי, מה קורה שאתה מאחר לתפילה? ומה קורה שאתה לא מניח תפילים בזמן? אתה אותו דבר צועק? זה בא מול זה. דרך היום אחד בן אדם, נגיד, לא מצא את הבגדים שהוא אהב. ולמה שזה בגדים מלוכלכים או לא מגורצים. אין לו יום ואין לו לילה, עצבני על זה כל השפיל חלק עולם. ומה קורה שיום אחד אתה לא בא לשירות תורה, אתה מפסיד שירות תורה, אתה עושה אותו דבר, אתה מרגיש את זה? לכן עשה הקדוש ברוך הוא כך, שם גוף מול נשמה ביחד באותו אדם שהוא מורכב מגוף ונשמה, שידע שכמו שאני דואג לענייני הגוף שלי, וזה אני דואג להם בזמן, ואדם מצווה לשמור על הגוף שלו, אדם מצווה להיות נקי, מצווה ללבוש בגדים מחופשים, מצווה לישון טוב, מצווה לאכול טוב. אותו הדבר אתה מצווה גם לקיים מצוות, לתת הנשמה את המזון שלה. למה הלכו שניים יחדיו? ותהיה נועם. לכן אמרו רבותינו, מה זה קבעת העתים בתורה, נסעת ונתת באמונה. שואלים את האדם ביום הדין, מה נוזרת שבת אומרת, דפנה מדעריך, קבעת העתים לתורה? ואחר כך נסעת ונתת באמונה. מה פירוש? הסבירו כך. כשאדם, נגיד, יש 24 שעות ביממה. נגיד שזה ככה, כי באמת אני לא רואה פעם את ה-24 שעות. למה? בואו נעשה חשבון. הדבר אומרת, 24 שעות צריכים להיות מחולקים לשלושה חלקים. 8 שעות שינה. אחר 8 שעות עבודה. אני לא ראיתי מישהו שעובד 8 שעות. אולי הולך לעבודה. או 8 שעות בפקקים, זה אולי כן, אבל 8 שעות שעובד, ו8 שעות ללמוד תורה. מי מקיים את זה? איך מתבזבז אצלנו היממה, איך מתבזבזת? נורא, נורא להיום. וכמה היממה צריכה להיות מחולקת? לשלושה חלקים. עכשיו שואלים את האדם ימדים, קבעת העתים לתורה, עכשיו לתורה יש לה 8 שעות שלה, אסור לך להסתפק ב8 שעות של התורה, אלא תגנוב חצי שעה מהעבודה ותכניס לתורה, תגנוב חצי שעה מהשינה, תשים לתורה. קבעת, לשון גונב. פירוש המילה קבעת זה גניבה. כמו בקבע את קובעיהם נפש. אותי אתם קובעים, ככה אומר הפסוק. אתם גונבים ממני, אומר הקדוש ברוך הוא. אז שואלים את הבן אדם, תגיד, אתה הלכת הכל לפי הספר? לא עשית יותר ממה שצריך? למה לא עשית יותר ממה שצריך? זה שואלים אותו. אחר שואלים אותו, נסעת ונתת באמונה מפירוש. הרבה פעמים, נגיד אדם באמצע השיעור, אז יש איזה עסקים, פתאום מלאים את האוטו, מדבר, אתה חושב לדבר עם עצמו. יש לו איזה טלפון שמה, ועליכם, ואז הוא אומר, כן, תקנה מניות כאלה, תעשי ככה, תמכור סחורה את זה. מה אתה, זה לא נסעת ונתת באמונה. למה? לא גנבתי. אתה גונב את הדקה של השיעור, מתוך השיעור אתה הולך לעשות עסקים. עכשיו יש לך שעה של לימוד תורה, זה נטו לימוד תורה. הגמרא אומרת, זאת התורה, אדם קיימות באוהל. צריך לחשוב כאילו הוא חס ושלום, קברו אותו באדמה. שמעת פעם איזה מת, דיברו איתו בפלאפון? זה עוד לא שמענו אף פעם. מצלצל אליו, הלו, המספר שהגעת אליו, איננו מחובר. זה וזה, בית הקברות, אין שם הטלפון. מה חובר? אומר לו, אני פותר אותך להיות חבר בכל אגודה, בכל דבר שהוא, פותר אותו. אתה לא מבין, הוא מחכה לפיתורים שלו, לא שני. אתה מבין? אז מה אומר? נסעת ונתת באמונה שאתה הולך לעסקים שלך. אתה לא עושה עסקים על חשבון התורה? אתה לא עושה עסקים על חשבון המצוות? זמן התפילה, באמצע התפילה, אתה לא יצא, קרא לך שיצאת ועשית עסקים באמצע התפילה, או עם תפילים? זה שואלים את האדם ביום התהים. ועל זה שאל, הילכו שניהם יחדיו, ביתים נועדו, יש לך את הגוף ואת הנשמה, תחלק את החלוקה בצורה צודקת ושווה. אתה מוציא שעה על הגוף, תוציא שעה על הנשמה. הוצאת עוד שעתיים על הגוף, תוציא שעתיים על הנשמה. כמה שעות אתה מבלה? בשינה, במיטה, ועד שאדם נגיד רוצה לקנות איזה מזרון, וואי 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 וואי. עושה סקר שווקים לפני זה, דרך האינטרנט ודרך העיתונים, חודשיים. ואחרי זה שבועיים מסתובב רק בחנויות, עד שמחליט איזה מזרון לקנות, אה? זה שמזרון אחד, ובקושי אתה תשתמש בו 4-5 שנים, תזרוק אותו להשפעה. כמה זמן השקעת בשבילו? ובשביל תורה, אם השקעת אותו דבר, שהלכות מזוזה, שהלכות תפילים, שהלכות שבת. וזה שואלים את האדם ליובדים. זה אומר, הלכו שניים יחדיו, ביתי נועדו. ועוד, אתה מבזבז את הזמן שלך על העולם הזה שהוא אפסי, הוא רגע. כי אף אחד לא יודע מה יקרה עוד מעט. מה אתה יודע, אולי עוד מעט התחילו להפציץ את עיראק, ואז הוא יתחיל. אז העולם נגמר. מה, שאתה יישאר עוד משהו? אמרנו. אז הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, ואנחנו צריך לתת דין וחשבון על מה עשינו. כל העולם ברגע אחד. ולא רק דרך עיראק, יש 1001 דרכים הקדוש ברוך הוא איך לעשות. מי יודע איך? אף אחד לא יודע. אז זה ששואל, תואל האם אתה עושה את החשבון הזה או אתה לא עושה. אחר כך, מה הוא אומר להם, הלכו שניים יחדיו, איתי אם נועדו, הישאג אריה ביער, בטרף אין לו, הישאג אריה ביער, הגמרא אומרת, אם ראית אדם שצועק על פרנסה, זה מפני שהוא לא למד תורה. יש מעשה בגמרא, שפעם היו יושבים בבית המדרש ללמוד, אז, והיו לומדים בכל הקולות, זה מקשה, זה מתרץ, פתאום הגיע עלי, והוא התחיל לבקש צדקה, אף אחד לא שומע, צועק, אני רעב, אין לי לאכול, והם לא שומעים, הם לומדים, שקועים בלימוד. תן לי צעוק! יצא החכם, ערב יחיה שם, אמר לו, אם היית צועק, לא היית צועק עכשיו. עכשיו שלא צעקת, אתה צועק. הייתי מהתלמידים, מה הרב אמר? צבור הרב, רוצים פירוש. אמר, הגמרא אומרת, לא ראיתי תלמיד חכם שעני. מי שלומד תורה, אף פעם הוא לא יעני. הוא לא יעשיר, אבל לא יעני, לא יצטרף לבת לחם. אם היית צועק מכל, אם היית לומד תורה והיית מקיים את המצוות כמו שהיית צריך, לא היית כעת צועק לכסף וללחם. אתה צועק להם, אתה רעב, מפני שלא למדת תורה. היה לך שעות שבזבזת אותם בחינם. אבל עכשיו שלא צעקת, אתה צועק עכשיו. כיוון שלא צעקת, עכשיו אתה צועק. זה אומר, איש אג אריה ביער, וטרף אין לו, למה אריה אף פעם לא רעב? תמיד יש לו. מפני שהוא לא מצווה, אבל אנחנו, אתה רואה שהאדם צועק, סימן שהוא חתם. לכן צריך להיזהר. זה כתב רבנו יוסף חיים. סוד גדול גילה לנו רבנו הארי. סוד גדול. בפרשת מעלותך, בחומש במדבר, יש שני פסוקים. שהפסוקים האלה אנחנו אומרים אותם כל שבת, לפני קריאת התורה ואחרי קריאת התורה. הפסוקים האלה, הפסוק הראשון, ויהי בנסוע הארון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אליך וינוסו משנאיך מפניך. 12 מילים. פסוק השני, כשמחזירים צבר תורה להיכל, שני מוסף אומרים, ובנוחו יאמר שובה אדוני רבבות אלפי ישראל. 7 מילים. שני הפסוקים האלה לא אומרים אותם, פשט שזה כנגד כל התורה כולה. אגב, טוב לומר את הפסוק הזה אחרי ויהי בנסוע הארון, אחרי כל תפילה, לבטל המקטרגים על אותה תפילה. כשאדם בקש על חולה, בקש על פרנסה, בקש על הגאולה, בקש שייתן לו בית וכל דבר אחר, בסוף התפילה, שלא יקטרגו על התפילה, לומר ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קום אדוני ויפוצו אליך וינוסו משנאיך מפניך. מה הסוד של הפסוק הזה? הפסוק האחרון בתורה, בכל האותות המופתים אשר עשה, בכל היד החזקה, בכל המורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל, שם 12 מילים. כנגד זה פסוק ויהי בנסוע הארון. פסוק האחרון שאומרים בסוף, צריך להגיד את ההתחלה של התורה. הוא נכון לומר שובה אדוני רבבות אלפי ישראל, 7 מילים. פסוק הראשון בתורה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, 7 מילים. נמצא את זה, כל התורה יש שם. הגמרא שואלת, איזו היא פרשה קטנה בתורה, שכל התורה, שכולה כנגד כל התורה, הווה אומר, ויהי בנסוע הארון. עכשיו זה מובן. יש שם 85 אותיות, כמתרי הפה. כבר תגיד את זה בפה, אדם לא יודע להגיד תורה, הולך בדרך. רוצה ללמוד תורה, אין לי תורה. אין לו תנ"ך. תגיד את שני הפסוקים האלה. ואז יחשב לו, כאילו עסק בכל התורה כולה. נחזור על זה כמה פעמים. עכשיו, יש שם בספר תורה נון הפוכה לפני ויהי בנסוע הארון. ונון הפוכה אחרי רב נחמן לומר שובה השם לבבות אלפי ישראל. שני נונים הפוכים, למה? שימו לב רבותיי מה כתוב שם, לא רבי היום. זה על זמננו זה. אומר רבנו הארי, שני הנונים ההפוכים האלה, לפני שיבוא משיח כמו עכשיו, יתקרבו זו לזו. נון הפוכה מימין, נון הפוכה משמאל. ויסגרו, ואז הופכים להיות מן סופית. זה מורה על זמן לידת המשיח. ידוע שהאישה כשנקלטת בהיריון, אחרי שנכנס ונוצר העובר בפנים, ונקלט, הקדוש ברוך הוא סוגר לה את הרחם, וזה מן סתומה. בשעת הלידה, מתחיל להיפתח, ואז המם נפתחת לשניים ונהיה דלת מפה ודלת מפה, ויוד בפינה הזאת ויוד בפינה הזאת, ושני דלתות, אומרת הגמרא, ושני צירים, לכן קוראים צירי לידה. זה כמו שדלת מסתובבת על ציר. כאן ברוחניות המם נבקעת, ובצורה אלכסונית פינה אחת יש יוד, בפינה למטה והלכסון יש יוד, ונהיה דלת מפה ודלת מפה, וזה נפתח, ואז יוצא העובר. עכשיו מה שאנחנו רואים עכשיו זה צירי לידה. ואומר רבנו הארי, לכן יש הרוגים לעולנו לפני בוא המשיח, כמו שהאישה לפני שהיא יולדת יוצא ממנה דם. ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. ואז אחרי זה נולד המשיח. עכשיו, בזמן שיבוא המשיח, לפני זה השלב הראשון, שני הנונים, ויהי בנסוע הארון. נון אין נון, ונהיה מן סתומה. ועכשיו זה נפקע מחדש, ונהיה שני דלתות. אומר, והגיע הזמן הגאולה, התקרבו הנונים. ואיזה נונים האלה? תראה, באיוב, יש פעמיים פסוק, ויען השם את איוב מן השערה. מן? מן נון סופית. עכשיו לא כתוב כך. מהם נון רגילה. למה שני נונים האלה נונים רגילות בסוף המילה? אומר רבנו הארי, אלה שני הנונים שעתידים להתחבר שואלי לפני המשיח, יש שערה, שנאמר, ואדוני אלוהים בשופר יתקע והלך בשערות תימן. תהיה שערה בכל העולם שלו. תהיה רעידת אדמה שתחריב את כל בתי עבודות זרות שיש בעולם. כל האלילים קרות יקריתון. ואז הקדוש ברוך הוא עושה נקמה בכל השליטים בעולם שהרעו לישראל. יש שערה גדולה. ואז לא יעזור להם כלום. ששרוח שערה עושה לבנו. ואז הוא עוקר הכל, משמיד הכל. וזה בהגיע הזמן הגאולה. לכן יש פסוק, ולא יאמין בחיים. מה זה בחיים? אני צריך להגיד, ולא יאמין בחיים. כתוב שמיים, נון סופית. והנון הזאת תתקפל, נון סופית, ויהיה ממנה מן סופית. תחבר אותה, תרבע אותה, ויהיה מן סופית. זה ולא יאמין בחיים. וגם דניאל אמר, ואתה הלך לקץ ותנוח ותעמוד בגורלך לקץ הימין. נון. הימין, הנון הזאת תתחבא, תתרבע ותהיה קץ הימין. לאומות העולם יהיה קץ של ימין. לשונאי ישראל יהיה סוף, יהיה קץ ימין. לשטן יהיה קץ ימין. אבל לישראל יהיה קץ הימין. למה, מה פירוש, מה יפה ביניהם? קץ פירושו קצה. זה לא סוף, לא בהכרח סוף. זה יכול להיות התחלה, זה יכול להיות סוף. המילה קץ משמשת לשתי. אז לאומות העולם, ולשטן ולחבורתו, זה קץ של ימים, הכוונה הסוף של הימים. סופה מגיע. בישראל ההתחלה מתחילה, הגאולה מתחילה. קץ הימים, אז מתחיל הימים. זה אומר, עזר הקדוש שלי את זה, את הקץ הימין, את הפירוש הזה, ההוא פירוש של רבנו הרי. זה פירוש של הזוהר, והביא את זה רבנו יוסף חיים על ההפטרה הזאת. ואז התגלה אליהו הנביא, ועל זה אמר, הילכו שניים יחדיו. מה זה שניים? חלק את המילה, שני מן. הילכו שניים יחדיו. שני המנים האלה שיהיו בזמן שיבוא המשיח, ולמה שני מנים לא מספיק מן אחת? כי שני משיחים עתידים לבוא. משיח בן אפרים ומשיח בן יוסף. ומשיח בן דוד. אז אחד של יוסף ואחד מיהודה. ושני המשיחים. זה מרחל וזה מלאה. הרי יעקב היה שתי נשים עיקריות. אז אחד יבוא מרחל, אחד יבוא מלאה. אלה שני מנים, הלכו שניים יחדיו. ביתי מעודו שהקדוש ברוך הוא שולח אותה. מה אמר אחר כך? הטיפול ציפור. על פח הארץ הוא מוקש אין לה. מה הוא רוצה הדביא? בסדר, אחרי זה שציפור כדי ללכוד עושים לה מלכודת. מה המשל פה? מה אנחנו צריכים ללכוד מזה? קיצור, יש גמרא מסרת שבת דף קוף ממזיים. הגמרא אומרת ככה, חמרה דפור גיתה ומייד את היום סית כיפחו עשרת השבטים. עשרת השבטים שהיו בשומרון היה להם שם יין משובח מאוד, והיה להם שפע כזה טוב, והיה להם את כל ההנאות שבעולם, והיו אוכלים פרגיות, והיו נהנים מכל דבר. אז זה גרם להם לשכוח את התורה. שכחו את התורה ועזבו את הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יצאו לגולה. וזה הגמרא מספרת על רבי אלעזר בן ערך עליו שלום, שהלך פעם אחת לשם, ורחץ, גמר ללמוד, והלך ללחוץ על החצאות שלהם, ואחר לשתה, שכח את תלמודו. הביאו לספר תורה לקרוא, היה כתוב, החודש הזה לכם, קרא שחרש, מקום החודש, שחרש. היה ליבם, כך יצא לו מהפה. היה תחיל לפקוט, אמר זהו, מי שמחפש הנאות ותעמוגים, שוכח את התורה. אז זה אמר, הטיפול ציפור, לפח הארץ, זה הציפור שלם לפה הארץ, הוא מוקש אינה, אל תחשוב שאם תלך לאכול וליהנות לא תשכח את התורה. אין מציאות כזאת. אדם מחפש את התענוגים, נשוכח את התורה. מה אמר אחר כך? היעלה פח מן האדמה ולחכות לא יקוד? היעלה פח מן האדמה ואומרת לחייו כערוגת הבוסם. אם אדם עושה את לחייו כערוגה הזו שהכל דרכים עליה, אז אצל ממנו בוסם. איך אדם נהיה גדול בתורה? איך אדם נהיה בין עולם הבא. איך אדם זוכר לשכר הנצחי לעתיד לבוא, כשהוא מקטט את גופו פה בעולם הזה. אי אפשר לחפש כל הזמן הנאות ומנוחה. צריכים לקבל עול, צריכים לסבול, צריכים שתורה להיכנע. אז כשאדם עושה לעצמו הכנעה, אז הוא זוכר. זה היה נפח מן האדמה, בלתי ולחות לו את קוד. האדם גוף מהאדמה. אתה לוקח את הגוף הזה, מנער אותו, מכניע אותו לתורה, אז הוא לוחד משהו, הוא קולט תורה. נכנס לבית המדרש, קולט תורה. אמר אם יתקע שופר ועיר, גם להרדו. שופר זה מושג. אדם צריך ללמוד מושג, ככותב הרחידה. אדם בלי מושג לא שווה כלום. תקע שופר ועיר, עיר זה הגוף. כן, הפסוק אומר בקהלת. עיר קטנה ואנשים בא מעט. מה מי זו העיר? זה הגוף. אנשים מצוות שעושים, איברים שעושים מצוות מעט. קצת עושה בידיים, קצת בעיניים, קצת תפילים על הראש, ציצית על הגוף, וזהו. הוא עשה 2-3 מצוות היום, והוא חושב שהוא החתים את הכרטיס הזה היום, הכל בסדר. לא תעשה עוד מצוות. זה יתקע שופר ועיר, גם להרדו, כי לא יעשה את זה אלוהים דבר, וכי אם גנה סודו אל עבדיו הנביאים, והקדוש ברוך הוא שולח תמיד מסרים, באמצעות הצדיקים, באמצעות החכמים, בתורה, בספרים הקדושים, ולעורר אותנו לשוב בתשובה. זה אמר אריה שאג, מי לא ילד? מה אלוהים דיבר מי לא ינבא? דימה את הקדוש ברוך הוא לאריה. כך כתוב, השם כאריה שאג, נעום קודשו יתן קורו. אריה זה המלאך אוריאל, ככה אומרת הגמרא. מעשה היה ברבי יהושע, שפעם אחת הקיסר אמר לו, אלוהיכם משהו לארי, אני רוצה לראות אותו. זה כל כוחו. אמר לו, לא צריך לעמוד מול האביה שלו. זה לא הוא, יש לו מלאך ששמו אוריאל. אמר, אני רוצה לראות אותו. אמר, לא צריך לעמוד. אמר, אני מבקש, תביא אותו לכאן. נתן תפילה רבי יהושע, נעשה עיניו למרום, אמר, ריבונו של עולם, מה עשה לקסר המג'נון הזה? שתה 3 בירה עוד בלילה והשתכר. זה לא... יצא האריה ממעונתו, נתן נהמה אחת. מיד אומרת הגמרא, נפלו כל הצבא של רומי. נפלו. אמר לו, זהו, אתה רוצה עוד? אמר, עוד, שיבוא. תקרב עוד כמה צעדים, נתן נהמה שנייה, נפלה החומה של רומי. וכל הנשים המעוברות שהיו ברומא, הגויים הפילו. וגם הקיסר נפל מכיסאו. אמר לנו, מה אתה מחליט? אמר, די, 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 די. תגיד לו, שובר בו פעם שלישית, הוא רוצה נהמה שלישית. מי יודע מה יהיה בפעם השלישית. רמזו את זה רבותינו על שני חורבן בתי המקדש. בבית השלישי, אז הקדוש ברוך הוא שואג, ואז כל שונא ישראל, מי שיהיה שונא ישראל באותו שעה, ישתמד. זוהר הקדוש פרשת שמות הפחת, אומר, אוי נא לאותה אומה, שתהיה מול ישראל, בשעה שהקדוש ברוך הוא יבוא לגאול את ישראל. שכן, מי יכול לעמוד מול האריה כשהוא בא אצל הנביאה? מי יכול לעמוד שם? הקדוש ברוך הוא נמשל לאריה כביכול, ואנחנו לנביאה. הנביא אומר, מה אם מך נביאה בין אריות רבצה? ומי אומר את זה למשיח? כבר פרשה לגמרא. למה? משיח צדקנו שאלתי זבו. אז יש לו גם תודה זהות. שם האב ושם האם. האבא שלו משבט יהודה. והאימא שלו משבט דן. לכן גוף דן יש להם קצת ככה. מצד האימא, קרבה משפחתית. מה הקשר? מה אומרת? אצל אריה כתוב גור אריה יהודה. ואצל דן כתוב דן גור אריה יזנק מן הבשן. אז זה אריה וזה אריה. מה אם אחד אליה? לא כתוב אליה, אליה. ביות אנחנו קוראים בין אריות רבצה, יהודה מכאן ודן מכאן. זו עתיד משיח לבוא, לכן זה נמשל לאריה, כי אז יהיה בחינת גבורה. לכן אריה גמטריה גבורה, 216 ראיו אריה גבורה. זה לעתיד לבוא, יבוא אלינו. מה זה לעתיד לבוא? אנחנו מקווים שעוד החודש בעזרת השם, אחר כך חנוכה בעזרת השם, יבוא אלינו וישמח ליבנו לביאת משיח צדקנו בנחת ולא בצער, והשם יתברך שעה כבר שלמה לכל הפצועים, להנחם את משפחות השכולות מעמדם ויגזור עליכם ועלינו בגזרות טובות וכן ירצון אמר אמן.